שלומכם, הערב, הערב הראשון של היום הראשון המלא, לא יודעת מה איתכם, אבל אני מרגישה שעבר שבוע, כך הרבה דברים קרו כבר רק היום. אז אני אתחיל בחדשות, יהל מרגיש חולה, אבל טוב. הוא נח בבית, ובינתיים מישהי מהריטריט התגלתה כחולה, אז האנשים שהיו בקרבתה יודעים מזה, ואנחנו ככה נוקטים בכמה שאפשר זהירות, תכלס אין יותר מדי מה לעשות, חוץ מ... לעשות בדיקות כולנו ביחד ביום רביעי. היום יום ראשון? שני. היום יום שני. איך תחורה. יום שני. אז אנחנו נראה איך נעשה את זה, ונעשה את זה ככה באופן מסודר. אבל זה מה שנעשה, ונתגלגל ונתקדם עם מה שהחיים יגישו לפתחנו. מה זה מעלה בכם עכשיו? רק תשימו לב, יכול להיות קשת שלמה של מאדישות עד freaking out. מי שהתגלתה כחולה היא כמובן עשה הביתה, היא לא כאן. ואם מישהי, מישהו רוצים לדבר על זה אחר כך, לשאול איזושהי שאלה או יש איזה חשש, או מה שזה לא יהיה בקשר לזה, אז... תמצאו אותי או את שרון, ואנחנו פה בשבילכם. בסדר? How are you? All good? תשמעו, זה מעשה anyway רדיקלי לצאת לריטריט. בכלל, באופן כללי, זה מעשה די משוגע, אם נסתכל עליו רגע באמת. לצאת לריטריט בתקופת קורונה זה בואו, ובשיא של הדבר הזה זה די היה צפוי, אפשר להגיד. וזה מתכתב באופן מושלם עם הנושא שרציתי לדבר עליו. באמת התלבטתי איזה שם לתת לשיחה הזאת היום. לשבת בלוע של הר געש, או רגע לפני הצונמי, אבל אמרתי בוא נלך על הסופט סייד. ומבחינתי אנחנו כולנו במסע ביער, שהתחלנו אותו אתמול, זוכרים? שהגענו רק אתמול, קושי עברו 24 שעות וקצת מהזמן שאנחנו כאן. ואתמול ככה הכנסנו כף רגל אחת ועוד אחת אל תוך היער הזה של החיים שלנו, של התודעה שלנו, של המסתורין הזה של העולם. היום אנחנו ממשיכים את המסע הזה ביער, וכל פעם יש בלטעמים כאלה שמגיעים, קוראים לזה החיים, כן? כל פעם יש מין כזה, זה קצת כמו משחק מחשב, נכון? אבל את משחקי המחשב בנו על בסיס מה שנקרא חיים, אז זה הפוך. המציאות עולה על כל דמיון בהקשר הזה. ותדעו לכם, ואני רוצה להגיד את זה ככה בסוגריים, ש... הרבה מאוד אנשים תרחו הרבה מאוד כדי שהריטריט הזה יקרה. תמי המקסימה שהייתה איתנו פה מאתמול נסע הביתה, היא מחר מלמדת, עובדת, ומחר אחרי צהריים תגיע נטה לסייע, גם מורה מסייעת בתובנה. אבל מעבר לזה הרבה מאוד אנשים, כולל חלק שיושבים כאן, עבדו מאוד קשה כדי שהריטריט הזה יקרה, וזה, אני רוצה רגע לשים את זה כאן, כי זה, לי זה מחמם את הלב ממש, כן? למרות הכל, יחד עם הכל, על אף הכל, גם הצוות הקבוע שגר כאן, שחי כאן, וגם הצוות של המטבח, והניהול, והרבה הרבה קודם, הרישום, והלמצוא מתנדבים, ותודה למי שמבשל ודואג לנו. וכל זה בשביל שניכנס ליער. אנחנו נכנסים ליער ופתאום, היי, יש בלגן, יש מה שנקרא מזג אוויר, סופת פרקים. סיפרתי לכם שהייתי חודש בסלף ריטריט, שממש סיימתי אותו עכשיו, אז חצי ממנו עשיתי בסיני, שבועיים. וזה היה בדיוק בזמן של אחת הסופות הגדולות שהיו שם. זה היה מחזה מרהיב, ממש, סופת ברקים שפשוט לא הפסיקה, עוד ועוד ועוד ועוד. ופה אנחנו מתחילים להסתכל על להתחבר לטיצ'ינג, כי באמת, אם הייתי אומרת לעצמי, וואו, סיני, זה לא אמור להיות ככה, אמור להיות חם, ומזג אוויר יפה, ולא משנה, ינואר, כן, what was I thinking, חיכיתי לזה, וגשם, ירד מלא גשם, קר, 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 חושה, בואו, זה אמנם הבניינים של אנדור, אני חושבת שזה הנדסת אנוש מופלאה, שהם מצליחים ללכוד את הקור, ולהעצים אותו בחורף, וללכוד את החום, ולהעצים אותו בקיץ, זה פטנט מדהים, אני לא, באמת, כאילו, איך זה קורה? זה ממש, אנחנו קוראים לזה המקרר, אנחנו נכנסים לחדר. אבל חושה בסיני זה לא הרבה יותר טוב. נכנס גשם, נכנס, אתם יודעים. אם המיינד מספר את הסיפור של זה לא אמור להיות ככה, ישר אכלנו אותה. ישר אכלנו אותה, בכלל בלי, כן, בלי, ללא שהות, מה שנקרא, ללא דיחוי אכלנו אותה. ואיך אפשר לפגוש את הדברים האלה שאנחנו פוגשים, את המאורעות של החיים שלנו, את הלא ידוע ואת זה שאי אפשר לשלוט בו, כן, כמו מזג אוויר חיצוני וכמובן גם פנימי, באופן הזה שלא יגרום לנו לדוקה, סבל, אי נחת, חוסר סיפוק, אי שביעות רצון, אלא אולי אפילו ההפך. אולי אפילו ההפך. אז that's the name of the game, וזה מה שאנחנו עושים כאן כולנו יחד. ושוב, עם הרבה מאוד אנרגיה ותמיכה של הרבה מאוד אנשים טובים, רק המחשבה עליהם, אני אגיד את זה עוד פעם, משמחת אותי ממש. ו... כל כך הרבה מאמץ כדי שאנחנו נשב ונתרגל. אז איך אנחנו ממשיכים את המסע שלנו ביער? איך אנחנו עובדים מול מה שנקרא לא נודע? אנחנו מתחילים להתקדם פנימה, ויש חשיכה. יכול להיות שהתגובה הראשונה שלנו תהיה להתכווץ באימה, להגיד לא, לא, זה לא אמיתי, זה רק רגע נפל הפקק, נפל השלטר, נכון? אתמול שבאתי כבר שלוש פעמים הרמתי אותו, אחד הבניינים. לא, זה לא אמיתי, תכף נרים וזה יסתדר. אז לפעמים זה מסתדר, לפעמים זה לא מסתדר, אז אולי נכחיש את זה, אולי נדחיק. הרבה פעמים תגובה של פנימית של חוסר אונים גורמת לנו, יכולה לגרום לנו לאלימות פנימית, אפילו לאלימות חיצונית. זה כל כך מאיים עלינו שמשהו בנו כמו נדרך ומנסה, כן, להפעיל הרבה מאוד כוח כדי לצאת מהמיצר. ביום הזה, כן, כבר יכול להיות שפגשתם כל מיני שוכני יער, כל מיני יצורי יער שחיים איתכם, בכם, איתכם, שום דבר מה שאני אגיד עכשיו, אף מילת יחס לא תהיה מדויקת, אבל אתם יודעים למה אני מתכוונת. כל הדברים האלה שאנחנו פוגשים, שאנחנו עוצמים עיניים או פוקחים עיניים, שאנחנו רגע, כמו שאחד המורים, החברים שלי לדרך, קריסטופר, אוהב להגיד, יש לו מין משפט כזה, when we take a good harsh look at ourselves, or when we look the tiger in the eye, כזה, יש לנו מין כזה, אחוות לוחמים של אנחנו רוצים את האמת, אל תמרחו אותנו, אל תצפו את זה בוורוד או שוגר קוטית, לא, לא, בואו נראה את הדבר הזה, בואו נראה מה זה, מה זה. והרבה פעמים עצם המחשבה על כל מיני דברים ש... או יצורים או תנועות פנימיות ששוכנות אצלנו שם בפנים, יכולה היא עצמה לגרום לנו ל... לחוויה של פחד, רתיעה, דחייה, הדיפה. כשאני אומרת שדים, אתם מבינים למה אני מתכוונת? כן? יופי. אז עכשיו תתחילו לחשוב על השדים שלכם. על השדים, על השדונים, על פיות היער, על הגמדים, על היצורים האלה, על שוכני הערפה, לא יודעת, עולה לי שר הטבעות, אנחנו כבר עמוק בתוך, כן, בתוך הערפל הזה. אנחנו לא יודעים לאיזה אזור נקלענו, אבל אנחנו, יש לנו את, את החרב הזאת שלנו, יש לנו את, את כלי הנשק הזה, כן, שנקרא תשומת לב, שנקרא מיינדפולנס. אחת ההגדרות שאני אוהבת למיינדפולנס זה The art of non-distraction. The art of non-distraction. האומנות של, נקרא לזה, אי הפרעה. אי הסחת דעת, חוסר הסחת דעת, נכון? יותר מתאים. אז יש מלא מסיחי דעת, כל הזמן יש מסיחי דעת. הם שוכנים בכל מקום ביער הזה. הם שוכנים בתוכנו חופשי. איך הוא תדעו? מאיזה גלגול, אם אנחנו מאמינים בגלגולים. לא משנה, זה לא דת, כן, גלגולים, אבל הגלגולים של החיים שלנו עצמנו. ברגע שאנחנו עוצמים עיניים רגע אחד, ובסך הכל מבקשים להיות עם הנשימה שלנו, ישר קופצת עלינו המורה מכיתה ג', הדודה מהבר מצווה, הבת זוג לשעבר, בן זוג לשעבר, הבוס בעבודה, הילדים המעצבנים, הילדים שאני מתגעגעת אליהם, מי שזה לא יהיה, ועוד לא התחלנו את הרשימה בכלל. לכל אחד יש מה להגיד בתוכנו, והיחס שלנו כלפי, מה קורה לנו שם? אז כשהבודה ישב מתחת לעץ, ואני תמיד אוהבת לחזור לסיפור הזה, כי הוא מיתוס, הוא מיתוס מכונן, והוא מיתוס שהוא חוצה תרבויות, הוא מגיע ישר ללב האנושיות שלנו. אדם רוצה להשתחרר, מה הוא כבר ביקש? רוצה להיות חופשי מסבל, לא ביג דיל, כן? כמה, כמה, כמה הוא היה צריך לעבור? כמה אנחנו צריכים לעבור? ולפעמים זה נראה אינסופי, בחור ישב מתחת לעץ, ואמר, עם החלטה נחושה, כן? בפאלי זה נקרא אדיטנה. מפה אני לא זז עד שאני לא מתעורר. לא מעניין אותי שהגוף הזה תפורר. כן, ככה, היו לו כל מיני דימויים כאלה. מה יקרה לגוף שלו? הוא כבר ידע שהוא לא הגוף שלו. כן. זה היה קצת יותר קל. ובכל זאת, גוף חווה כאב. והוא התחיל לראות פנימה, לעומק, כל מיני דברים. ויחד עם הראייה העמוקה, יחד עם הבהירות, יחד עם הצלילות, והרבה פעמים ככה זה קורה, אולי תמיד ככה זה קורה, מתישהו די מהר, rather sooner than later, הגיע מרה. מרה, הנגטיב של הבודה, מכירים את מרה? היצור הזה שהוא, אולי בנצרות היו קוראים לו השטן, אבל אין באמת כזה בבודיזם, זה שהוא בעל המכשולים, המכשיל. וזה בעצם איזושהי תנועה פנימית בתוכנו, שאפשר להגיד אולי עובדת, in a way, עובדת נגדנו. נגד ההתכוונות שלנו לחופש, לפתיחה, לטוב, לרוך. בפעמים משהו בנו שם לנו מקל בגלגלים. והמחזה שהיה שם, מרה, התגלם לפני הבודה וניסה לעצור אותו. ממש ככה. זה בעל המכשול. כן? ניסה לעצור אותו. והיו כל מיני תרגילים שהוא עשה לו שם. כן? הוא שלח אליו צבאות של שדים מפחידים. אפרופו זה אולי המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, בכניסה הזאת ליער. ממש יש שם תיאורים שלמים של דברים מפלצתיים שהתקיפו את התודעה שלו. התקיפו אותו. אגב, זה לא מאוד שונה מהתיאורים שמופיעים בספר המתים הטיבטי. מה קורה לנו בשלבי המוות? אחרי שה-consciousness מתחיל לעזוב את הגוף, מתחיל להיפרד מהגוף, וכל מיני מתקפות פנימיות מתחילות לקרות שם. מאוד מאוד מעניין. כן? אני אצא לכם לראות את יש סרט דוקומנטרי נפלא שעשו על ספר אמיתי מטיבטי שלנרד כהן האהוב ביותר מקריין בו. מה זה השדים האלה? מרה שלח את הצבאות המפחידים שלו. ירו על הבודה, עוד לא היה הבודה, הוא היה אדם שמנסה להתעורר. הבודה זה כינוי, זה זה שהתעורר. סידהרתה גוטמה ישב עם השדים של עצמו בשלווה, בראייה חודרת, בראייה צלולה. וכמו שמספר הסיפור, בזכות הראייה הזאת שלו, החיצים שירו עליו ואיך שהם נגעו בו, הפכו לפרחים ונשרו, כן, זה דימוי נורא רומנטי, נורא יפה. אבל מספיק לנו לדעת שהם לא פצעו אותו. זה יפה שהם הפכו למשהו יפה. אבל הם לא פצעו אותו, הם לא יכלו עליו. ומה זה המקומות המפחידים האלה? מה זה המקומות שמפחידים אותנו? השדים האלה שאותם אנחנו לא רוצים לראות, שאותם אנחנו לא רוצים לפגוש, ובטח לא רוצים להזדהות, ובטח נשתדל מאוד מאוד להסתיר ולהחביא ולהתבייש, אנחנו מתביישים בהם. אנחנו מתביישים במבוכה שלנו, מתביישים בתחושת חוסר הערך שלנו. אם אנחנו מזהים בתוכנו קווים של גרידיות, קמצנות, אולי פחד, אולי זה לא מתאים למה שנקרא דימוי העצמי שלנו. אנחנו מזהים בעצמנו זעם, עיוור, צדקנות. אם הרשימה האנושית היא אינסופית. ומה שקורה בדרך כלל זה אנחנו שמים לב לחוויה הזאת מיד, תוך חלקיק רגע. אנחנו מנכסים את זה לעצמנו, מלבישים את זה על הדימוי העצמי, ואז מתחיל הריקוד. כן? או להדוף, להסתיר, להכחיש, או להרגיש קורבן של הדבר הזה. אתם מבינים על מה אני מדברת? כן, אתם איתי? כמה אתם איתי? ממש? אתם פה? כאן ועכשיו? Just checking, שאני לא לבד פה מדוברת עם עצמי ו... אין שום קשר בין מה שכתבתי פה ובין מה... אוקיי. אבל כן, האומנות של עבודה עם השדים, בקלאסיקה של הריטריטים, אפשר להגיד, יש דבר כזה, אנחנו מדברים לפי ימים, פחות או יותר, מדברים על... למשל על חמשת האורחים, על השדים או האורחים שמגיעים מהר לבקר אותנו, הם נמצאים בחיים כל הזמן, אבל במדיטציה הם נהיים מאוד מאוד ברורים. אתם מכירים את הלימוד הזה, נכון? מישהו לא מכיר? אוקיי, אפילו מספיק בן אדם אחד, אז אני אגיד אותו. תרימו יד, מי לא מכיר? אוקיי, אז אני אחזור על זה ככה, אני אגיד את זה בקצר. יחסית, אבל זה טוב גם להיזכר. חמש תנועות פנימיות שאני עכשיו בתוך המסע של שר הטבעות, אז תדמיינו אותם כמו יצורים כאלה, כן? התנועה של המשיכה, כן? של הרעב האינסופי, של הרצייה הזאת, הצמה הזאת, בסנסקריט זה נקרא טרשנה, של אנחנו רוצים משהו שאין עכשיו, לא נמצא כאן עכשיו. אנחנו רוצים את זה, כל כך רוצים את זה, כן? Sense of lack, יש לנו איזושהי תחושת חוסר, משום מה, כן? מעניין למה, כן? אבל עולה בנו תחושת חוסר, והיא צובעת את כל העולם, הפנימי והחיצוני. משהו חסר לנו, זה יכול להיות משהו בפיזי, לא יודעת מה, בא לנו משהו שאין לנו פה עכשיו. עכשיו, אם אני, כל דבר שאני אגיד זה נגדכם. נגיד שוקולד, תתחילו לפנטז על שוקולד. אבל זה, כמובן, יכול להיות לכל כיוון שהוא. אנחנו יושבים ותופסים את עצמנו, איך אנחנו בעולם, חסר לי בת זוג, בן זוג, חסר לי חברים, עבודה טובה, אין לי את הבית שאני רוצה שיהיה לי, או מה שזה לא יהיה, את החופש שאני רוצה שיהיה לי. ואז מתפתח בנו ה-wanting, הכמיהה, המשיכה הזאת, השד הזה של, שהוא תמיד תמיד רעב, תמיד תמיד רעב. עכשיו, אני לא מדברת על רצון, הרצון במשהו זה דבר הכי טבעי וגם מיטיב. אני מדברת על ההאחזות, ההיצמדות, שבעצם מעברת אותנו. כשאין לנו את מה שאנחנו רוצים ממש, משהו שאין לנו, אנחנו יכולים להיקלע לתוך מצב של אחיזה מכאיבה. השדון השני בסיפור הזה, השדון של הדחייה, אותו דבר הכפוך, יש לנו משהו ואנחנו לא רוצים אותו. אנחנו עודפים את זה. זה יכול להיות כאב בברך, זה יכול להיות מחשבה מעצבנת שחוזרת על עצמה ומטרללת אותנו. יכול להיות איזשהו מצב גופני, לא יודעת מה, קורונה? מישהו הזכיר את המילה הזאת היום? כל דבר שהוא תחת השמש שנמצא עכשיו בחוויה שלכם, אולי טמפרטורה גבוהה מדי או נמוכה מדי, או צליל כזה או צליל אחר, או משהו שלא בא לכם עליו. אז זה מאוד טבעי שאנחנו לא נרצה דברים. השאלה עד כמה זה מטרלל אותנו? עד כמה זה הופך להיות מרכז החיים שלנו, הניסיון להדוף את מה שקורה עכשיו, מה שנמצא עכשיו בחוויה. זה עוד שד. שימו לב, אני אומרת רגע בסוגריים, וסוגריים חשובים, זה בדיוק כמו ההבדל בין רעל ותרופה. כן? ההבדל הוא במינון. זה יכול להיות בדיוק אותו חומר. מצמח הקיקיון מכינים תרופה נהדרת שנקראת שמן קיק. אבל הוא צמח רעיל, צריך לדעת איך לעבוד איתו. כן? צריך לדעת מה לעשות שם. אז לרצות משהו או לא לרצות משהו, בפני עצמם הם ניטרלים. אבל שמה המינונים ומה שקורה שם בסיפור שלנו מול הדברים הופך את זה למה שאני קוראת לו שדים. אתם איתי? זה מובן? השדה השלישית שהגיעה פה נראה לי לרובכם, הרבה בזכות המזגנים אולי, הרבה בזכות זה שזה יום ראשון של ריטריט, אתם מתחילים לנחש מה זה? מי יודע מה זה? דיוק, עייפות, נמנום, חוסר אנרגיה, עד כדי שינה עמוקה, כן, בתוך מדיטציה אני מדברת. אוקיי, זה באמת טבעי שביום הראשון, השני, זה מה שיקרה, באמת. זה בא לי להגיד לכם פשוט go for it. כן? אם צריך, קחו לכם איזה סשן אחד, בטח בהפסקה ואפילו מחר, ותשנו אותו טוב, כן. סוג כזה של עייפות עובר אחרי שינה טובה. כן? באתם מחיים כולנו, מחיים מאוד מאוד אינטנסיביים, ופתאום אנחנו עוצרים מישהו, היום באחת הקבוצות אמר, זה מרגיש כמו לעצור מ-200 קמ"ש ל-0, כזה מין, כן? ואז, אוקיי, משהו רגע מזדעזע וישר נרדם, מזהה רגע, יש לי פה אפשרות, יש לי רגע אפשרות, יש לי שתי כלבות, God bless them, חלק מכירים אותם, מנג'ו וטרה, טרה היא כלבה גדולה, גדולת גוף, שיש לה יכולת מופלאה לישון בכל מיני תנוחות על הגב, עם הרגליים לכל מיני כיוונים, והיא נוחרת. לא, זה מדהים, ממש, מ-200 ל-0 כזה. ולפעמים נראה לי שחלק מאיתנו גם, אותו דבר כאן. אנחנו רק מתיישבים ואופ, הדבר הזה מרדים אותנו. השדון הרביעי, כן, אותו דבר רק ההפך. מה זה? ניתן לכם רמז, מנג'ו. אותו דבר רק הפוך, חוסר שקט, קופצנות. אז מנג'ו, אחותה, שהיא הרבה יותר קטנה ממנה, מפצה על הגודל בביסים. ביסים קטנים, לא מזיקים, אבל נורא. נורא מעצבנים, כאילו ממש כזה טיק 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 טיק, מרוב התלהבות, כן? היא פשוט חייבת לתפוס משהו בשיניים כי ככה היא נרגעת. אז הרבה פעמים זה טוסיקים של כל מיני דודות שמגיעות, זה לא כיף. זה תמיד נגמר בצעקות ואז היא נורא מתלהבת. חושבת שסוף סוף מישהו משחק איתה כזה. אז זאת השדונית של חוסר שקט, נכון? אנחנו יושבים וזה קצת כמו לשבת על בודה קרא לזה, לא היו לו כלבות כנראה, אז הוא קרא לזה לשבת על קן של טרמיטים, זה קינים ענקיים כאלה של וכל הגוף הופך להיות מעקצץ ומאוד מאוד לא נוח וכל המחשבות מציקות לנו. יש, מפינו גם את השד הזה. והחמישי, אם שום דבר אחר לא הצליח להסיט אותנו, החמישי זה השד של הספק, או הספק העצמי, אם כבר. ומרה בא לבודה, ואחרי שהוא שלח אליו את הפחדים, אחרי שהוא שלח אליו את הפיתויים, בדמות הבנות היפהפיות שלו, שניסו לפתות ורקדו כל מיני ריקודים הודים מקסימים, סלסה. וגם שם לא עבד. שלח את החץ, סורי אורן, שלח את החץ של הספק. הספק העצמי. מי אתה חושב שאתה? הוא אמר לו. מי אתה חושב שאתה, שאתה יכול להתעורר ככה? הבודה עשה את הג'סטה הזאת של לגעת באדמה, ואמר, האדמה הזאת היא העדה שלי, שמגיע לי בזכות. עבדתי מספיק קשה בשביל זה. אבל אם נסתכל רגע על השד הזה, כן, השד של הספק העצמי, נראה לי שהוא אחד השדים הכי רווחים בחוויה האנושית שלנו. מכירים אותו? יש לו המון כיסויים ותחפושות. בוא נע, הגענו לסאונה פה, נראה לי כבר לא. פרטורות עולות. שימו לב ליצור הזה בתוככם שאומר לכם שאתם לא מספיק טובים, שמשהו עמוק לא תקין בכם, לא סבבה בכם, שאתם לא בסדר, לא משנה באיזו שפה הוא מדבר. כן? ואני רוצה לדבר על ההמשך של המסע שלנו בתוך היער, כשאנחנו בעצם בתוך החוויה הזאת כבר של כניסה פנימה, נכנסנו כבר פנימה. העולם שהשארנו מאחורה בעצם נעלם כבר מהעיניים שלנו. אנחנו עוד לא רואים מה קורה קדימה. זה סוג של, מי מכיר את המילה? הטיבטית. ברדו, ברדו, בין לבין. אנחנו נמצאים בין לבין, כן? כשמשתמשים במושג הזה, ברדו, מתכוונים לבין המוות ללידה הבאה. אבל אנחנו בברדו כל הזמן, אנחנו כל הזמן בין לבין. אנחנו כל הזמן נמצאים בין משהו לבין משהו. ונדמה לנו, יש לנו אשליה של המשכיות, יש לנו אשליה של רצף. יש לנו אשליה כי החושים שלנו עובדים בצורה כזאת, זאת אומרת, הם מפרשים את העולם בצורה אשלייתית. זה מעניין. נדמה לנו שאנחנו תופסים מציאות. מציאות זה מה שאנחנו מוצאים, נכון? שוב, אני אגיד את זה. מציאות זה מה שאנחנו מוצאים. ומה שאנחנו קולטים בחושים הוא רק חלק מאוד קטן ממה שמתרחש סביבנו, ואגב, גם בתוכנו. אם ניקח את הדוגמה של סרט שרץ 24 פריימים בשנייה ונותן אשליה של תנועה, או אחת הדוגמאות שמשתמשים בהם זה קצה בוער של לפיד שבחושך שאנחנו מנופפים אותו בצורת עיגול, נכון? אנחנו נראה עיגול, אנחנו נראה עיגול זוהר, אתם איתי? נכון? אבל אין שם עיגול זוהר, יש שם לפיד עם כן, נקודת אור בקצה שלו, ובגלל המהירות, העיניים שלנו תופסות עיגול. כן? שאני אמשיך עם הדוגמאות. השמש, שאנחנו מסתכלים עליה ואומרים, השמש שוקעת, השמש זורחת, כאילו שהיא זזה, היא הרי לא זזה. מה שקורה הרבה יותר רזוי מזה, אנחנו זזים, כל הזמן. אנחנו דבוקים לאיזה גוש סלע ענק, שנע סביב עצמו במהירות, ואז סביב השמש, וסביב עצמו, קוראים לזה, מה? יום ולילה? וסביב השמש, קוראים לזה, מה? שנה? מה זה זמן אם ככה, בכלל? ויש לנו אשליה, בעיקר של קביעות. זאת אשליה מאוד מחייבה, כי כל הזמן החיים באים ומראים לנו את ההפך. אנחנו מסרבים לוותר על האשליה הזאת, כי נותנת לנו כאילו ביטחון, כאילו ביטחון. ובשביל הכאילו ביטחון הזה, אנחנו מוכנים לעשות הכל. גם להישאר בעיוורון שלנו, שהוא מאוד מאוד מכאיב, כי sooner or later, החיים עושים את מה שהם עושים, והם מושכים לנו את השטיח מתחת לרגליים. ואז הביטחון הזה, המדומיין, מתפרק. מכירים את זה? מה, רק לי זה קורה? מכירים? או, תודה לב. ואנחנו חיים את החיים שלנו כאילו יש ודאות. כן, אנחנו בונים סביבנו מבצרים של ביטחון כזה, ביטחון מדומיין, שבדרך כלל תכלס הוא לא מספק את הסחורה. מתישהו בזרם החיים מגיעים השינויים. או שזה הבניין שמתפרק, יכול להיות פרדות, מעברים, פיתורים, אובדנים כואבים, כן, של אנשים שהם יקרים לנו, או אתם יודעים, שינוי של הגוף שלנו. מתישהו אנחנו מגלים שאנחנו כבר לא הילדים האלה, או כבר לא הצעירים האלה, ש... טוב, אולי זה לא נכון לרובכם, אבל אתם תגלו. זה יגיע, if you will be lucky. והגוף, אנחנו מדברים עליו פתאום כעל מה? בגידת הגוף. כאילו, מי הבטיח לנו סליחה משהו אחר? זה פשוט, קוראים לזה חיים, זה מה שקורה. זה מה שגוף עושה, יש לו תאריך תפוגה, והוא מתנהג אחרת אחרי כמה עשרות שנים. יודעת שזה נשמע לחלק מכם, לחלק שמתחת לגיל 25, כמו מדע בדיוני, אבל חכו עוד כמה שנים. אז הגוף שלנו מתחיל להשתנות, מזדקן, נחלש, הזיכרון שלנו משתנה, ואי אפשר לשלוט בתהליך הזה של הדיקי, ואתם יודעים מה, גם לא צריך, ממש לא צריך. הטרגדיה היא שאנחנו כל הזמן מנסים, כי זה גם קטע מאוד תרבותי, כן, משום מה. התרבות, הרבה מהאג'נדות התרבותיות שלנו מדברות על, על הנאורים, כן, כעל הדבר שהוא נחשף. אני לא יודעת, תחשבו על גיל הטינג'ר שלכם, או אני תוהה אם מישהו רוצה לחזור לשם. כל כך הרבה בלבול, כל כך הרבה חוסר ביטחון, כן? לפחות בחוויה שלי זה רק הולך ונהיה יותר טוב עם השנים. אבל יש משהו יותר, אני חושבת עמוק, אולי אפילו טרגי מזה, שבתרבות כזאת שמקדשת את הנעורים, ואז מנסה כל הזמן לשמר אותם, וכל הזמן שמה את עצמה במקום מועד לדוקה, מועד לסבל, כי אי אפשר, כן? כי כל הזמן יש פה כישלון. אז אנחנו גם מוותרים בו זמנית על האלדריות שלנו, או על האלדרים שלנו. בעצם הדוגמאות שלנו, כן, לאנשים בוגרים, כן, לזקני השבט, לזקנים החכמים, לזקנות החכמות, הדוגמאות האלה, אין לנו הרבה כאלה. אין לנו הרבה דוגמאות כאלה, וממש רק החודש עזבו את העולם שלנו שניים כאלה. גם תכנתן שהזכרתי, וגם דזמונד טוטו הנפלא, כן? שני אלדרים ככה נהדרים, ועוד כמה, כן? בזמן הזה. אז אני שמה את זה כאן, ואני רוצה שנסתכל על זה ביחד, כי זה באמת חלק מהאופן שבו אנחנו מתנגדים לשינוי. וכמה אנחנו מפסידים, ומה אנחנו מפסידים, כשאנחנו לא מוכנים לראות את השינוי. אז ממש הבודה הגדיר את הדוקה שנובעת מההתנגדות לשינוי, הוא קרא לזה ויפארי נאמה דוקה, כן? דוקה שנובעת מהתנגדות לשינוי, מהאחזות, כן? במקום הזה שלא רוצה שדברים ישתנו. עכשיו, זה מעניין כי כשאנחנו עומדים מול השדים שלנו, שם אנחנו מאוד רוצים שזה ישתנה. ואז אנחנו משתמשים בכל מיני כלי נשק מאוד לא יעילים כדי לנסות לשנות, כן? ולחזור למה שנדמה לנו שזה מה שנקרא אני האמיתי שלנו. לנסות לעקוף, לנסות לעשות איזשהו מעקף לאיכויות האלה בתוכנו, בתוך היער שלנו. אבל כשאנחנו הולכים במעווה היער ואנחנו פוגשים את מה שאנחנו פוגשים, במקום לנסות להדוף אותו, במקום לנסות לברוח ממנו או להילחם בו, אולי אפשר לעשות שם משהו אחרת לגמרי, אחרת רדיקלית, וזה לא רק מילים יפות מכובסות, זאת הצבעה ישירה על המקום שיכול סוף כל סוף לשנות את התודעה שלנו, להאיר את התודעה שלנו. ג'יימס הילמן, שהיה פסיכולוג מאוד מאוד חדשני ופורץ דרך בתחומו, אמר שאת האירועים הקשים של חיינו, את הפצעים והצלקות, אפשר לראות כמחצבים מהם נוצקת אישיותנו, בלי לגהץ, לתקן או להעלים אותם, אלא לפגוש אותם, להרגיש אותם כפי שהם ולתת להם להשאיר אותנו. ותומס מור דיבר על, כן, על עוד שדים, יש שפע של שדים בתודעה האנושית, על הדיכאון, הוא קרא לזה היופי האפל של הנשמה. היופי האפל של הנשמה, והמסתורין הקיים ברקנותו של הלב. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לראות מבט אחר, מבט אחר, ואם אנחנו מסכימים לשחרר ולהרפות מהמבט שמחפש כל הזמן את הקביעות, מחפש שדברים יישארו סטטיים, לא יודעת למה, עולה לי המילה ברבי כזה, ברבי וכן, אתם זוכרים, היו בובות כאלה פעם, או שלטי חוצות כאלה, אנחנו רוצים שהדברים יישארו ככה, שאנחנו נהיה ככה, שהעולם יישאר כמו שהוא. ופתאום, זוזות טקטוניות בתוכנו וסביבנו, ותראו אותנו עכשיו. שוב, אני מחזירה אותנו לכאן ועכשיו, בעוד מבט קצת אחר, אנחנו יושבים בתוך ריטריט, שהתחיל בתוך עולם בטירוף, עולם שיש בו, אפשר להתווכח על זה או לא, אבל לפחות הרבה מאוד אמונה במגיפה, כן? במה שנקרא מגיפה. רתיחת סיפור. והרבה הרבה הרבה מאוד סבל, והרבה מחלה, והרבה התנגדות, והרבה פחד. אז מה קורה לנו when we are embracing the change, מסכימים לחבק את השינוי, ומסכימים תוך כדי ההתקרבות הזאת ולהסתכל לנמר הזה בעיניים, לשינוי מוכנים גם לראות כל מיני יצורי יער שמתחילים לצאת ממעווה הסאב-קונשסנס שלנו, או דיפ-קונשסנס, או אנ-קונשסנס שלנו, ומציגים את עצמם לפנינו. אז קודם כל, הסכמה לשינוי היא א' ב' של הדבר הזה. הסכמה ממש עמוקה, ממש זה כמו, בא לי להגיד, החלטה נחושה. החלטה נחושה לפגוש שינוי בעיניים טובות, לפגוש שינוי בלב פתוח. אני לא מדברת על שינויים רצויים, אני מדברת גם על שינויים רצויים, ואולי בעיקר על שינויים לא רצויים. כן? איך אפשר בכל זאת לראות את היופי האפל, את היופי העמוק שיש בשינויים האלה, כשאנחנו לא רוצים אותם, כשיש בתנועות הפנימיות האלה, שלא באנו, לא בא לנו עליהם, שיש בתנועות החיצוניות האלה, של האובדנים שלנו, של המחלה שלנו, שלא בא לנו עליהם. איך אפשר לפגוש שם את הדברים באופן אחר? אז אחד הספרים הנפלאים שיצאו עכשיו גם בעברית, ויכול להיות שאני לא יודעת אפילו, יכול להיות שיש פה סטוק שלו, כבר לא, אפשר להשיג אותו בקלות, דרך בודיזם בישראל, ספר שנקרא מאוהב בעולם, של יונגי מינגיו רינפושה, באנגלית זה אפילו עוד יותר יפה, זה נקרא Wandering but not lost. נודד אבל לא אבוד. אפילו עשו סרט יהודי על זה. יונגי מינגו רינפוצ'ה הוא מורה נהדר במסורת של הבודיזם הטיבטי, ולפני משהו כמו 10 שנים, ככה עם המון המון חובות ומנזרים, ובחור צעיר יחסית, הוא החליט להגשים את מסעת חייו, ובעצם להפוך להיות מתרגל נודד, נזיר נודד, ולתרגל תוך כדי תנועה, לא לתרגל בקומפורט זון שלו, אלא לצאת החוצה במסורת של של הנוודים הטיבטיים, שהוא חלק מהמסורת שלו, וזה מה שהוא עשה. ולא רק זה מה שהוא עשה, הוא ברח, הוא שכפל את המפתח של השער של המנזר שלו, המורה הגדול, כן? ובאישון לילה, ברח, השאיר מכתב, אל תחפשו אותי, יצאתי לריטריט, ו4.5 שנים נדד ברחבי הודו, אולי אפילו הגיע, ונפאל אני חושבת גם, לא ידוע, כן? Undercover, אף אחד לא זיהה אותו, מתישהו מישהו זיהה ו... הפך להיות תלמיד, יש שם כל מיני סיפורים, אבל בספר הזה, לפחות בספר שהוא כתב על החוויה הזאת שלו, הוא כותב בצורה כנה ושובת לב, באמת יפהפי, אחד הספרים המומלצים, על החוויה הזאת שלו, ועל מה שהוא מרגיש, כן? רגע אחרי רגע, והוא מאסטר, מאסטר של מדיטציה, והתיאורים שלו יכולים לגרום לכל אחת ואחד פה להרגיש ממש טוב עם עצמכם. וואו, מה שהוא עבר, באמת. לא פשוט בכלל, הוא היה רגיל להיות עטוף לגמרי, ממוגן ובטוח, ופתאום מוצא את עצמו בסוג של hell realm, אני מאוד מאוד הזדהיתי איתו, תחנת הרכבת של גאיה, להגיע מבוד גאיה לוורנסי, עשיתי את המסע הזה לפני 21.5 שנים, והזדהיתי עם כל מילה שהוא כתב שם פשוט, חתיכת מסע, מאוד מאוד קשה, לתודעה, לגוף, ללב, לנפש. והוא עשה את זה בכוונה, כן? כדי לתרגל את התודעה שלו במצבי שינוי ואי ודאות. בין השאר, בין השאר. ויש כמה קטעים שאני רוצה לקרוא לכם, או לנו, מהספר, שאיפשהו ככה נותנים לנו את החידוד של ה... נושא שלנו. מוות ולידה מחדש מאפיינים, הוא אומר, את הסיפור של כל אחת ואחד. כולנו עוברים התמרה באמצעות אהבה ואובדן, דרך מערכות יחסים, עבודה, טוב לב וטרגדיה. אולם אנחנו פוחדים משינוי, כיוון שכשאנחנו מזדהים עם דפוס התנהגות, הוויתור עליו עלול להרגיש כמו המוות עצמו. על מנת שהתמרה תתרחש ברבדים העמוקים ביותר, זה לא מספיק שנכיר בהמשכיות של השינוי. עלינו להכיר בכך שהתהליך של מוות והתחדשות מונחים בבסיס אמת ההיראיות. כאשר נחליף את האמונה שדברים אינם משתנים, בחוויה שהכל חולף, המתח בין הציפיות שלנו לבין המציאות כפי שהיא, יתחיל להתמוסס. או אז, באפשרותנו לדעת שההפרעה של הרגע הזה תעבור, ושאם נשאר בהכרת המודעות, הבעיה, הוא אומר, תותמר בכוחות עצמה. היא אינה צריכה כל עזרה מאיתנו כדי לעבור הלאה. הטבע של הכל הוא השתנות. התעסקות היתר שלנו עם בעיה, הוא אומר כאן, היא הדבר שמקבע אותה במקומה. אז זה מעניין כי הוא כותב על החוויה שלו ממש רגע אחרי רגע, כן? וכל הזמן יש לו את היכולת כמו לצפות בעצמו מהצד, והוא אומר, יכולתי לראות שכל תנועה שעשיתי, מצמוץ, נשימה, קניית תה, ואפילו ההשלכות השליליות שהשלחתי על מי שישב איתו בקרון, הכל נבע מתוך משאלה לשינוי, שוב באותו נושא מזווית אחרת, והרצון הזה תמיד היה מכוון כלפי אושר. רוצים את האושר בסך הכל. רוצים שמה לא נעים לנו ישתנה, ומה שנעים לנו שלא ישתנה, שישאר אותו דבר. והרבה פעמים קורה שמה שלא נעים לנו דווקא משתנה נורא לאט, נדמה לנו שהוא בכלל לא משתנה. יכול לקחת מלא 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 זמן ללב שבור להחלים. ויכול להיות שאנחנו נשב על עצמנו עם סטופר, נו כבר, נו כבר, נו כבר, נו כבר. עברו יומיים, מה קורה? עברו יומיים וחצי, מה קורה? נשאר אותו דבר. וסיכוי טוב שכשמשהו שנעים לנו וכיף לנו, ונרצה שהוא יישאר, מהר מאוד ישתנה. מהר מאוד יתחלף, מהר מאוד יתפוגג. אז נוכח עולם שמשתנה תדיר, כן? אבל בקצב שלו, ולפי האג'נדה שלו, מה נותר לנו לעשות שם? עכשיו, את העולם עצמו ואת התנאים האלה של החיים, לא נוכל לשנות, לא נוכל לשלוט עליהם. הדבר היחיד שנמצא בידיים שלנו זה היחס שלנו כלפי הדברים. הדבר היחיד, וזה בדיוק שם המשחק של מה שאנחנו עושים כאן ביחד. כי מהדבר הקטן הזה, מהתנועה הקטנה של שוב ושוב לחזור, תנועה סיזיפית, אם אנחנו מדמים את עצמנו, מגלגלים, זה סלע במעלה הר, והרגע הזה שכמעט הצלחנו ואז שוב הוא מתגלגל. אבל זה באמת לא הדימוי המתאים, כי אין פה הצלחה או כישלון. אז זה פשוט אימון, זה פשוט חזרתיות, שוב ושוב לאובייקט של התרגול. זה מה שעוזר לתודעה שלנו להרפות את האחיזה שוב ושוב ולהסכים להיות בתוך האמת הזאת של האניצ'ה בפאלי, השינוי המתמיד, הארעיות. אז זה שאין, העובדה הזאת שאין באמת על מה לסמוך. לא באמת, לא בעולם החומר. לא בעולם של הדברים שאפשר לעשות איתם משהו. לא בעולם האנשים. אני מדברת על הביטחון המדומיין שאנחנו מפתחים לעצמנו, כשאנחנו מקיפים את עצמנו בחפצים או בעבודה או במשפחה, שהם דברים נהדרים ונפלאים, אבל אם נשים את יהבנו על הדברים האלה, אנחנו מועדים לסבול. והבודה וכל הלימוד הזה מכוון אותנו פנימה. כשאנחנו מוצאים את הביטחון בתוכנו, בעצמנו, כן? לפני שהוא עזב את הגוף, הוא אמר, היו אי לעצמכם. Trust the Dharma. שימו בדרמה את הביטחון, את המבטח שלכם. או אז אנחנו יכולים גם להנות כל כך הרבה יותר מכל הדברים שאנחנו נהנים מהם, כי אנחנו לא שמים עליהם את כובד המשקל של הביטחון המדומיין הזה שלנו. לא על מערכת היחסים שלנו, לא על האנשים הקרובים אלינו, ואז עם כל הלחץ הזה של אתם צריכים לספק את הצרכים שלי, ולא על הגוף שלנו, ואפילו לא על המיינד שלנו. כן, על האיכויות שלו, של הזיכרון, או של מה שזה לא יהיה. ובטח שלא על העולם. שיפוטיות כלפי מישהו שנראה מלוכלך, מסריח, רועש או כל דבר אחר, הוא אומר, היא דרך נוירוטית לחפש אחר עושר. אך היא מספקת נקודת אחיזה פצפונת לבוהן, כדי לטפס ממנה, ולאפשר לך להנות לרגע, מהאשליה שאתה טוב יותר ממישהו אחר. זה אף פעם לא רק הם רעים, זה גם לכן אני טוב. ראיתי שאפילו שאני הכי מבוצר, עדיין יש בי כמיהה להתחבר לעצמי האמיתי ולאחרים. אפילו העיוותים וההשלכות היו קשורים לרצון להיות חופשי בפנים, בכך שאדחוף את השליליות החוצה רחוק ממני. כולם אמצעים, הוא אומר, שאינם מיומנים להשגת עושר, אך הכוונות היו שפויות ביסודן. אני רוצה לסיכום ככה לעטוף את זה ולהחזיר אותנו לעולם של השדים ואל היער הזה שלנו. כי מה שזה לא יהיה שנפגוש בתוכנו. אני רוצה שנסכים להסתכל, כן, על התנועות הפנימיות האלה, כעל תנועות שבבסיס שלהן, לא משנה בכלל מה הן, כמה איומות אנחנו חווים אותן, כן? כעס, קנאה, שנאה, צרות עין, סגירות, מה שזה לא יהיה, פחד, מה שזה לא יהיה, כל התנועות האלה בבסיס שלהן רוצות בטובתנו. That's the punchline. מפתיע, בעצם השדים האלה, בדיוק כמו שהבודה ישב מתחת לעץ, והחיצים שלהם הפכו לפרחים, זה מה שקורה שהתודעה שלנו יודעת לראות אותם לעומק. הם מותמרים. הם מותמרים. ולראות אותם לעומק זה לא לעצור במראית העין של הדברים, ולא לעצור בהזדהות המוחלטת או הכמעט מוחלטת שלנו איתם. לראות אותם לעומק זה באמת לראות מה מניע שם את האנרגיה הזאת. What's the deepest wish במקום הזה? כשאנחנו מרגישים את עצמנו סגורים ומקובצים ואת הכאב של הבדידות, אנחנו יודעים שבעומק של הדבר הזה יש כמיהה לחיבור. הרצון להיות ביחד, למשל, זאת כמיהה יפה וטובה וראויה. כשאנחנו מרגישים ביקורת או שיפוטיות כלפי מישהו, ושופטים את עצמנו על זה שאנחנו ביקורתיים ושיפוטיים. זה נהיה vicious circle כזה, מעגל אינסופי כזה, מכאיב. בעומק של הדבר הזה, כן, יש רצון לטוב, כן? יש רצון לתיקון. אז אני רוצה להזמין אותנו לא לעצור בשלבים הראשונים של הסולם, אלא לרדת כמה שאפשר פנימה, או אם נמשיך עם הדימוי של היער, להיכנס עוד עץ פנימה, עוד עץ פנימה, עוד עץ פנימה. ובכל רגע מחדש, עולם חדש נפרס לנו. לא להתקע, לא להתקבע על העץ הקודם. הוא לא יכול להגדיר אותנו בשום צורה. השדון הזה או השד הזה, לא יכול, אין לו שום יכולת, שום יכולת להגדיר אותנו ולהגיד לנו מי אנחנו או מה אנחנו. שום יכולת כזאת, לא משנה מה זה, לא משנה מה ההיסטוריה המחיבה שלכם, לא משנה מה אתם חושבים על עצמכם, אין לזה כוח. אם לא תתנו לזה, אין לזה. יש? מבין? טוב, יש לכם עוד סבלנות לשיר אחרון? אתם עוד איתי? כן. לא שאני הולכת לשיר, ועוד לא. אבל שיר שתרגמתי, אתם נותנים לי השראה לתרגם פה. שיר שנקרא Lost. אבוד של דייוויד וגנר. טוב, אני אקרא אותו באנגלית ואז בעברית. אז אני רוצה להזמין אתכם להתרווח פנימה. פנימה. פנימה אל היער שלכם. ותראו מה נראה עכשיו בערפל. Stand still. The trees ahead and bushes beside you are not lost. Wherever you are is called here. And you must treat it as a powerful stranger. Must ask permission to know it and be known. The forest breathe. Listen, it answers. I have made this place around you. If you leave it, you may come back again, saying, here. No two trees are the same to raven. Not two branches are the same to Ren, סוג של ציפור שנקראת גדרון. If what a tree or a bush does is lost on you, you are surely lost. Stand still. The forest knows where you are. You must let it find you. עמוד דומם, העצים שלפניך והשיחים שלצדך אינם אבודים. איכן שאתה נמצא קרוי כאן, ועליך להתייחס אליו כאל זר רב עוצמה. עליך לבקש רשות לדעת אותו ולהיות נודע. היער נושם, הקשב, הוא עונה, בראתי את המקום הזה סביבך. אם תעזוב אותו, אתה עשוי לחזור שוב, כשאתה אומר, כאן. לעורב אין שני עצים שזהים זה לזה. לציפור הגדרון אין שני ענפים שזהים. אם מה שעץ או שיח עושים אבוד עבורך, אתה אבוד לבטח. עמוד דומם, היער יודע היכן אתה. אתה חייב לתת לו למצוא אותך. אז בואו נשב עם המילים האלה, עם הרשמים האלה, עם התמונות האלה. עם ההנחיה הזאת. Stand still. בואו ניתן ליער שלנו למצוא אותנו. אז איך אנחנו מול הלא נודע?